אנחנו נמצאים בחי בתמוז, ולמרות שהצום נדחה להיום, אנחנו עדיין צמים, וצריך להבין שהיסוד של הצום לא יכול להשתבש ולהימחק בצורה קלה. זאת אומרת שגם אם מובטח לנו שבסוף הגלות, בגמר התיקון, בעזרת השם, הדברים ישתנו, אנחנו נפסיק לצום ביום זה. על כל פנים, כל עוד ואין לנו אוטוריטה שיכולה לבטל את הצום, אנחנו חייבים לצום, להמשיך, אבל עם גישה מחודשת לעניות דעתי, כדי להבין שאנחנו כבר בתהליך מאוד עמוק של בניין, ואי אפשר להתייחס לדברים כפי שהיו בשנים קודמות. לפני שאני מתחיל, צריך להזכיר דבר מאוד מאוד חשוב לעניות דעתי, זה שבתקופה הישנה, לפני שחרב בית המקדש, תפיסת העולם הייתה שונה לחלוטין מהתפיסה שיש לנו היום. התפיסה אז הייתה תפיסה אחדותית. מה זאת אומרת תפיסה אחדותית? לא היה הבדל בין חומר לרוח. אנשים שהיית פוגש ברחוב והיית שואל אותם שאלה, האם ארון הברית הוא דבר חומרי או דבר רוחני, לא היו מבינים אפילו את עצם השאלה שלך. הם היו תופסים את המציאות במונח של אחדות כוללת, שיודעת שכל המציאות אין לה או זה או זה. זה פשוט דבר אחד שמכיל את כל הרבדים. ולכן היום, בגלל כל מיני שיטות פילוסופיות שבראשן אריסטו, כן, אנחנו נפלנו לעולם שיש רוחניות מצד אחד וגשמיות מצד אחר. ותפיסה זאת בעצם גורמת לנו להיות עניים בדעת, כי אנחנו לא מבינים את התפיסה האחדותית שהיא בעצם התפיסה האמיתית. אז בעזרת השם אנחנו צריכים, דווקא בגלל שאנחנו לומדים ומנסים בתיאת הלשמיה להעמיק בתורת השם, להבין ולחזור בתשובה על ההפרדה הזאת. לעשות תשובה על העניין הזה של הפילוג בין העולמות, ולאט לאט בעזרת השם לחזור לתפיסה כוללת של המציאות, לראות שכל דבר שאנחנו בעצם אוחזים בו הוא רוח וחומר יחד, ואסור להפריד ביניהם. כמובן שיש הבדלה, אבל אסור שתהיה הפרדה. ולעתיד לבוא בכלל, אנחנו נדע לראות את השילוב הזה בצורה הרמונית, ולזה אנחנו צריכים לשאול. נכון, נכון, אבל גם במצב שלנו היום אנחנו צריכים להתרגל ולהתחנך לדבר, ולכן אנחנו צריכים בעצם להרגיש את מה שחסר לנו, ולא רק לבכות על החורבן בצורה פשוטה. זאת אומרת שאם אני בוכה על דבר שחרה ואני לא יודע מה היה הדבר הזה, אז לא עשיתי כלום. אם אני מעמיק ומבין שיש כאן תהליך, אני יכול לראות לא רק שהבניין הזה חרב בגלל משהו, לצורך העניין ולשיטת רוב האנשים דבר שלילי, פה, בעזרת השם, אני רוצה לחדש שזה לא כל כך שלילי. זאת אומרת שאני לוקח בחשבון גם את המשבר הזה ומכליל אותו בסייעתא דשמיא בתהליך אחד גדול ויחיד של גאולה. כלומר, מה שאני רוצה לומר בסייעתא דשמיא זה שכל המשברים, אם בפרט, אם בכלל, הם חלק מתהליך אחד גדול, ובראייה כוללת מדובר בעצם על התהוות והתפתחות של כוח ישראל, כלומר, כוחו של קודשא בריך הוא בעולם הזה. אז נכון שהיו נפילות, אבל גם הנפילות נלקחות בחשבון ברצף העלייה. זאת אומרת שאם יש לנו גרף, הגרף הוא רק במגמת עלייה. וכל עצירה בדרך, כל נפילה, כל משבר, הוא בעצם חלק בלתי נפרד מהתהליך הגדול הזה. הראייה הזאת בעצם מקנה לנו זווית אופטימית מאוד לחיים. לא רק ביחס לחורבנות, אבל אנחנו נראה שבעצם החורבן זה אף טיפוס לכל המשברים שיש לנו. ולכן אנחנו יכולים לגשת בצורה שונה לכל המצבים שלנו בחיים. אז קראתי לזה יסוד המשברים, ואני קצת מזמין כבר שבעצם אולי היסוד הזה הוא חיובי. אני כבר אומר לכם שכן. אבל בתוך המשבר הזה צריך לדעת איך לגשת אליו. הסכנה היא לזלזל במשבר. והסכנה השנייה, כן, לא להבין שהמשבר הוא לצורך בניין. אז אסור לקחת את זה בזלזול, ולומר, כן, למדנו בשיעור אצל יואל שזה חלק מהבניין הזאת. לא. יש זמן לבכי, יש זמן לכאב, צריך לכאוב, צריך לצום, צריך לצמצם את עצמנו, הצום זה צמצום של הנפש, בגלל שמשהו יצטמצם ביקום. ואני פשוט מחזיר את חוויית הצמצום אליי, כדי להרגיש את החוויה המצומצמת ביקום כולו. סוגיית החורבן מפגישה אותנו מדי שנה עם נושא מרכזי ומהותי ביהדות, והוא שותפותו של הקדוש ברוך הוא בחיינו. כן, השאלה החוזרת ונשנית בכל שיעור זה האם הקדוש ברוך הוא חלק מזה או שאני לבד, אני נטוש, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? גם בשואה, גם בחורבנות, גם בפוגרומים, איפה זה הולך? האם הקדוש ברוך הוא שותף למהלך הזה? או שחז ושלום הקדוש ברוך הוא נטש את העולם, עזב אותו, ברא אותו אמנם, אבל עזב, והעולם מתפתח לבד ונזרק הפקר. כמובן ששיטתנו אינה כזאת. השיטה שלנו דוגרת בשותפותו המלאה של הקדוש ברוך הוא בכל שלבי המציאות. גם באלה שאנחנו רואים ומכנים כטובים, וגם באלה שאנחנו מגדירים כפחות טובים ואפילו רעים. אז שאנחנו היום בזווית ראייתנו המצומצמת ביותר, איננו מבינים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו דרך חכמי ישראל שחייבים לברך גם על הרעה, כשם שמברכים על הטובה. משום שאיננו הקטנות אינן מזהות את התהליך הגדול, כלומר, אם אני אחזור למושג ההתחלתי, איננו רואים את האחדות הכוללת. ואנחנו ניגשים למציאות כאל אוסף של התרחשויות, של פרטים, שבאיסוף כל הפרטים האלה אני חושב שזה החיים. חיים שכאלה אינם חיים, רבותיי. כי הם חד ושלום אוסף של מקרים, ואנחנו לא חיים על פי המקרה, אלא אנחנו יודעים שיש כאן השגחה אלוהית על כל צעד ושעל, בפרט ובכלל. קשה לנו להבין בשכלנו המוגבל את העובדה שאכן קיימת אפשרות של סדקים גם בערכי המוחלט. למשל, מה זה ערך מוחלט? תנו לי דוגמה לערך מוחלט. הלוחות. לוחות הברית זה ערך מוחלט. הלוחות, לוחות אלוהים, כתובים באצבע אלוהים, המכתב, מכתב אלוהי, חרות על הלוחות, זה ערך גדול, זה אבסולוטי. איך במקום כל כך גבוה ייתכן משבר? ייתכן צדק? האם חד ושלום יש דקים בעולמות העליונים? אנחנו חשבנו שהדקים נמצאים רק בעולמנו. למשל, שבירת הלוחות נשארת בעינינו בגדר תעלומה. התרגלנו, כן, נשברו הלוחות. אתה שואל מישהו, ילד קטן, בגן, הגננת אומרת לו, מה קרה בי"ז בתמוז? הלוחות נשברו. יפה, ואתה חוזר על זה כמו מנטרה כל החיים שלך, ואתה לא מבין שאתה מדבר על דבר שהוא סופר את עצמו? איך דבר כזה יכול להישבר, ריבונו של עולם? הקדוש ברוך הוא נשבר? שהרי איך ייתכן שלוחות שהם כתובים באצבע אלוהים, מעשה אלוהים המה, תשברו. אם אני מרחיב את היריעה, את המחשבה, את הרעיון, גם את חורבן בית המקדש קשה לנו להבין. אתה חושב שזה פשוט חורבן בית המקדש? ועל זה הדרך נושאים רבים כגון אלה. זאת אומרת, יש לנו מלא נושאים שאנחנו לומדים אותם והתרגלנו לגשת אליהם בצורה של מובנים מעליהם. זה לא כל כך פשוט, רבותיי. מזל טוב. יש כאן התייחסות שנדרשת מצידנו להבנת הדברים בעומק. אי אפשר לחזור על דברים בגלל שהם כבר נאמרו, אז מה? אז אנחנו רוצים לחדש, אנחנו רוצים לבדוק את הדברים לעומק. כי בתורת השם חפצו, למרות שבינתיים בתורתו שלו יהגה יומם ולילה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור אל תורתו שלו, אל התורה הפנימית, אל התורה שהיא יסוד כל הבריאה. שכדור שהקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא אלמה, הוא לא יסתכל בתורה שיש לנו פה, הוא יסתכל ביסוד הפנימי שלה, בבסיס של כל היש. זו תורה עליונה שאנחנו לא מכירים אותה עדיין, שבעזרת השם יום יגיע והאנושות גם תחשף אל אותה תורה פנימית. התורה הזאת יש לה שם אפילו, היא נקראת תורה בעתיקה סתימאה, תורה עליונה מאוד, מיליארדים של מיליארדים של אותיות שהקומבינציות ביניהם שונות מכל מה שאנחנו מכירים היום. גם משה לא קיבל את התורה הזאת, הוא קיבל תורה אחת מסיני, משום שהוא בן אדם. אבל יש תורה אלוהית שהיא בסיס, יסוד לכל היש, לכל היקום, והיא עליונה לאין ארוך מה שאנחנו חושבים שאנחנו כבר משיגים, וגם את התורה הזאת אנחנו לא משיגים בכלל. זאת אומרת שיש כאן עבודה רצינית לראות את הדברים בגודל, לא לצמצם, לא לסגור, ולדעת שאנחנו עומדים מול אינסופיות. הבעיה היא כאמור, האם באינסופיות הזאת, לפחות כשהיא מופיעה לעינינו, ייתכן משבר, ייתכנו דקים. והתשובה לכאורה היא שכן, הלוחות ששברו, בית המקדש חרב פעמיים. הרבה דברים אלוהיים כאלה נעלמו מעינינו. אז מה? אלא שהעובדות אלה לא באו אלא להמחיש לנו את ההקבלה הקיימת בין העולמות. במילים פשוטות, לימוד הקבלה פותח בפנינו את לימוד ההקבלה. אני צריך להבין שכל פעולה, שכל מחשבה, של כל דיבור בעולם הזה, ישנן השלכות, כי אני נמצא בעולם מקביל. ולכן התנועות הן צל של מדרגות עליוניות יותר, וסיבות למדרגות תחתונות יותר. זאת אומרת שאני בעצם בהקבלות אין ספור, ולידי יש יואל קצת יותר דק, ולידו יואל עוד יותר דק, ולידו יואל עוד יותר דק, ומצד שני יואל יותר גשמי, ויואל יותר גשמי. זאת אומרת שאני אין ספור יואלים. ואת מי שאתם רואים עכשיו, פשוט תפסתם באמצע התהליך. גם ההלכה שאנחנו היום תופסים ומפסיקים את הליכתה, סק הלכה. זה פשוט כי אנחנו לא יודעים לעשות אחרת. אבל אם היית נותן להלכה להמשיך ללכת, היא הייתה מגיעה לרבדים אחרים, שאולי לא מתאימים לדור שלנו. אז פוסקי הדור הם כל כך חכמים שהם יודעים איפה צריך להפסיק אותה היום. אבל מחר ייתכן שזה ישתנה. צריך להבין שאנחנו בעצם בעולם של הקבלות. ולכן, אם קורה משבר לעינינו, אני רואה לוחות משברים, כנראה שיש משבר, שישנה שבירה בקומה אחרת. באופן ודאי, אין דבר שהוא מקרי. אם לא, אני חוזר למה שאמרתי קודם, הקדוש ברוך הוא נטש את העולם. כל משבר בעולמנו יש לו שורש בעולמות העליונים. ולכן זה מגביר עוד יותר את הבעיה. האם בעולמות העליונים קיימים משברים? כן.
אתה שולל את האפשרות שהשבר הוא כתוצאה מהגילוי?
אני לא יודע. אני שואל את עצמי, אם אני בעולם מקביל, האם ההשפעה היא רק ממעלה למטה? או ממטה למעלה גם כן. הרי יש לנו אפשרות לעלות מן. מים מקביל? תשוקות, רצונות. כמובן שהכל נובע מיסוד פנימי יותר. אבל צריך להבין את הדברים, הדברים לא כל כך פשוטים. ואני חושב, אני בטוח שצריך לשאול את השאלות האלה. יותר ויותר. אנחנו כבר בדור שזקוק לתשובות יותר עמוקות. כדי להביא תשובות עמוקות יותר, אנחנו זקוקים לשאלות עמוקות יותר. כי בלי שאלות עמוקות, הרבנים לא יחפשו תשובות יותר עמוקות. הם יסתפקו בתשובות שהם נתנו עד היום. בשעה שהאדם נמצא בצער בעולם הזה, אמונתו נחלשת בקרבו. מה פירוש אמונתו נחלשת בקרבו? לא שאני מאמין או פחות מאמין. במושג של האמונה כפי שהסברנו אותו עד היום, לשיטת הרב קוק, לשיטתו של הרב סוקרמן, שליטה, שהאמונה היא היכולת לאמן דבר, להביא אותו מדבר שהוא פוטנציאלי ולממש אותו. זה נקרא אמונה. אז כשהאדם נמצא במשבר, בצער, מה קורה לו? יכולת אמנתו קטנה. היא מתגמדת. בגלל שהאמנה שלו יכולתו לאמן, לאמת, לאשר, מצטמצמת. וכי למה? פשוט כי הבעיה שלו עכשיו תופסת את המקום הדומיננטי. וכשיש לך בעיה, אתה מנפח את הבעיה, עד כדי כך שאתה לא רואה שום דבר סביב הבעיה, אלא רק את הבעיה עצמה. אז יכולת האמונה שלך, האומנות שלך, כוח התרגול, מתווהד, נחלש. ולכן דווקא בזמנים של משברים אנחנו מבקשים לגדול מחדש. על זה אנחנו אומרים קדיש, במשבר הגדול ביותר. התגדל והתקדש מה שהתקצן והתגמד בגלל המשבר. כשאני נמצא באבל על אבא שלי, זיכרונו לברכה, משהו בי נשבר, משהו בי נסגר. אני צריך לפתוח מחדש את הזרימה האלוהית דרכי. לכן אני אומר קדיש, כדי להגדיל את הצינור שיתקטן. וכשהקטנתי את הצינור הזה, מה עשיתי בעצם? חילול השם. כי הרי המוות הוא חילול, חילול הקודש. הרי יש עכשיו אלמנט אחד פחות בעולם שמגלה את קודשא בריחו. אבא הלך. מה עושים? חסר עכשיו מישהו שלא יכול להחליף אותו. כי הרי אין פרצופיהם שונים, אין מידותיהם שונות, אם אחד הלך נגמר. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה פחות. מיד אני צריך לחפות על חילול השם. איך? קידוש השם. התגדל והתקדש. אתם מבינים שהקדיש זה לא סתם תפילה לעילוי נשמת המת, אלא זה בעצם לסגור בור, תהום, שנפערה בגלל אותו חיסרון. סליחה? אז לכן אני אומר, איך זה עובד? האם בגלל שאנחנו בעולמות מקביעים, גם למעלה יש חיסרון? זאת אומרת שעצם זה שהקדוש ברוך הוא מופיע פחות במרכאות, זה משאיר אותו בגלות. איפה נמצאת גלותו של הקדוש ברוך הוא? בשמיים. איפה נמצאת גאולתו של הקדוש ברוך הוא? בארץ. גילוי השם בארץ, זוהי ישועתו. וממילא גאולתנו. אבל זה שהקדוש ברוך הוא נשאר בשמיים שלו, זו גלות. כן.
כשאדם,
אתה חושב שהוא סיים את השליחות שלו? מי אמר לך את זה? מי אמר לך את זה? אתה יודע כמה עבודה יש לנו? אתה יודע מה אומר האריזה על בשאר הגלגולים? שבעצם כל אחד, ברגע שהוא סיים אפילו את תפקידו, צריך לסיים את כל החלקים של כל החברים שהם משורת נשמתו. זה בלי סוף. המוות הוא חרפה. אל תעשו מן המוות אידיאליזציה. הנביא אומר את זה בפירוש. וחרפת עמו יציר. אם המוות הוא חרפה, למה אנשים כל כך מסכימים עם זה שבסופו של דבר כולם מתים, וזה בסדר גמור, כולם משלימים עם זה? זו בושה, זו חרפה. ואת החרפה הזו צריך להסיר מן העולם. אז אני רוצה להתייחס ברשותכם, כן, כמובן שאתם מוזמנים לשאול שאלות, זו לא הרצאה. איך הדברים צריכים להתאפס? יש פה שאלות עמוקות ברומו של עולם, ומותר לנו לשאול שאלות שכאלה. אני לא יודע אם ישנן תשובות ברורות, אבל את השאלות חייבים לשאול. בשעה שאדם נמצא בצער בעולם הזה, אמונתו נחלשת בקרבו. ובמקומה, זה לא נשאר רק. ברגע שיש חולשה, שיש חיסרון, שיש סימה של תינור, מתעוררים פקות. המשדרים לו שאין שום ערך אמיתי לכל מה שקורה פה. זה הדבר הכי חמור. זה שקוראים דברים לא כל כך חיוביים, מפחידים, משברים, צער, עוגמת נפש וכל מיני, לא עלינו ולא עליכם, זה דבר אחד. זה שאתה מתייאש, זה עוד דבר. אבל זה שאתה אומר שבעצם אין שום כיוון, ולכן זה קורה, כי הכל סתם. אין מי שמכוון את התנועה באמת, הכל מקרי. אז אין ערך לשום דבר.
כל
זה רק מצד האדם. לא סתם, אני רוצה להבין. אתה מדבר כאדם דתי. אני עכשיו שואל שאלות.
אני לא שואל, כי השינוי...
אם היית חילוני, לא היית שואל שאלה כזאת.
התפיצה והשינוי נובע רק מההסתכלות שלנו.
עוד פעם, אני לא יודע. אני לא יודע. אתה משער ככה, נכון?
האם השינוי שאני מקבל את האור, את השיחה בצורה דרוק או אחרת, הוא משתנה גם בשורש עצמו?
יפה, זה מה שאני שואל. אתה אומר בעצם, לפי השאלה שלך, שהלוחות לא נשברו. נכון? זה מה שאמרת. אני רק מקל עליך.
בשורש ה...
דברך, לא חשוב. נכון? אתה אומר שהלוחות לא נשברו.
מבחינתנו כן.
עוד פעם, אתה מחלק בין מבחינתנו לבין מבחינתו. אז בוא נראה אם זה אמיתי. בשעת משבר, מאבד האדם את האמונה בצדקת הדרך, והוא חש שאין לא תועלת, לא תכלית, ושום משמעות לכל האירועים. זה הדבר הקשה ביותר, יותר מהמשבר עצמו. למה? כי אין ערך לשום דבר.
זה נובע מהמשבר.
יפה, אבל זה יותר גרוע מהמשבר. לא.
זה משהו
שאנחנו
מכירים.
לא, לא. דרך הטבע,
בן אדם שנמצא במשבר כזה.
דרך הטבע שאנחנו מכירים היום.
נכון.
זה מה שאנחנו אומרים היום. עדיין, זה עדיין לא הטבע, אולי. למה יש אנשים שלא מגיבים באותה צורה למשבר שכזה?
כי לא פרצופים שווים ולא
זה כזה. זאת אומרת ש...
מגיב בצורה אחרת.
יפה, אבל שוב פעם, האם באמת התגובה שלנו, הקיצונית הזאת, שזורקת את הכל, ואומרת שום דבר לא שווה, וכל מה שקורה פה הכל שטויות, אין אמת. זה לא רחוק מדי? זאת אומרת שלפי זה, כל פעם שמישהו מת, זורקים הכל.
שאלה אם זה ככה, שאלה אם זה באמת בן אדם אומר, מגיע למצב שהוא אומר את זה, הוא אומר לא, הכל אמת, הכל טוב ויפה, אני במצב נתון זה, לא יכול להתמודד עם
זה. אבל זה לא לפעמים מה שקורה. יש אנשים שזורקים את הכל, עוזבים את הכל, פורקים את הכל ואומרים, עזוב, הכל שטויות. יש גם כאלה. ואני רוצה לשאול איך לא מגיעים למצב כזה, ולמה כן. והוא נופל לייאוש מסוים, תשימו לב, אני מאוד מאוד מקפיד במילים, אני לא אומר טוטלי, מסוים, אני לא יודע כמה, עד שמגיע למסקנה שאין לשום מצב בחיים שייכות לערכי הקודש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא נמצא ברגע הזה. במשבר הזה, אם הייתי מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא, מה הייתי עושה? כמעט?
למה
כמעט? נכון? כמעט בעברית זה לפחות מעט. זאת אומרת שאברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק בנו והוא ממשיך להיות בשמחה ומקבל נבואה.
עדיין, עדיין נשמע את הברכה.
נכון. של מי?
מתוך מה? של יצחק.
של יצחק, אני מדבר על אברהם.
אחר ויצחק.
יפה.
השניים נמצאים באותה סיטואציה.
נכון, ושניים רואים אותה בצורה אחרת לחלוטין. זאת אומרת שיש פה מנגנון שהוא סובייקטיבי, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מגיעים ליתר דיוק לראייה האלוהית של אותו עניין. האם זה אפשרי? בשלבים אלה הוא מאבד את יכולת הראייה הכוללת, מה שהתחלנו בתחילת השיעור, כלומר את האחדות הכוללת, וממילא מתגבר אצלו הקושי לייחס את הקורות לו, את הקורות אותו למדרגת הנצח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא נמצא, לפחות בסיטואציה הזאת הוא לא פה. כן, אותה שאלה מפורסמת, הקדוש ברוך הוא לא היה באושר. כי אם הוא היה, אז אולי זה היה אחרת. אז אפשר, ויש שעונים, הוא כן היה שם. בתוך התנורים גם כן. לא פשוט. כך ניתן להבין את אחת הסיבות העמוקות ביותר לשבירת הלוחות. כלומר, אני חושב, לעניות דעתי, וכמובן אני אשמח על מוריי ורבותיי, שמעצם שבירתם של הלוחות הופיע המסר הברור שייחס את מצבם של ישראל למטה לשורשם העליון והמוחלט. זאת אומרת, אם יש לכם משבר למטה, אני גם שותף למשבר הזה, ולכן אני שובר את הלוחות. במילים אחרות, גם כשאתם נשברים פה, אני אתכם. ושיעור לחיים. הקדוש ברוך הוא בוכה כשאני בוכה. במרכאות, כן? הוא מניח תפילים שאני מניח תפילים, אז הוא בוכה כשאני בוכה. והוא מתפלל כשאני מתפלל. וגם שלא. אם הלוחות השמיימיים מסוגלים להישבר, תשימו לב, אני הולך לפי הלוגיקה בינתיים. אנחנו אנשים, יש לנו שכל, אנחנו חייבים לחשוב. אדם שלא חושב בשכלו, טוב לו שלא נברש. כך אומר רבי, כן, הרמב״ם. מי שיש לו שכל ולא משתמש בו, חבל על הזמן שלו פה. אם הלוחות השמיימיים מסוגלים להישבר, משמעות הדבר היא שיש קשר אמית בין מה שקורה למטה לבין מה שקיים למעלה. זאת אומרת, אני חייב לומר שהקדוש ברוך הוא, לפחות ביחד שלו אליי, גם כנשבר. לא מדבר בשורש, אני לא יודע מה זה שורש. אני לא יודע מה זה מהותו התברך. אין לי תפיסה שם. מה שיש לי תפיסה זה רק בהופעה שלו אליי. לפחות בהופעה הזאת יש משבר, הלוחות נשברו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שותף איתי במשבר שאני חווה עכשיו. גם אם הדבר גנוז ונסתר מעיניים, איך? לא מבין. זה לא בגלל שאתה לא מבין שזה לא קיים.
אז אם ככה הלוחות לא ערך אבסולוטי.
אז יפה. אז פה יש ערך אבסולוטי, לכן התורה כותבת את זה ומדגישה כתובים באצבע אלוהים, מעשה אלוהים, והכל והכל והכל, ולמרות זאת, נשבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתייחס לעולם הזה ודואג לו. וכשיש משבר פה, גם דבר אבסולוטי יכול להישבר. והעובדה, כן?
האם זה נשאר נכון, שלוחות, וגם את המקדש, ונגיד שתפקו את התנאים...
אתה שוב פעם חוזר על אותה טעות. הפרדת את החומר מהרוח.
אבל רואים שבדיוק כשהקודש בא בתוך בא לחול על החול, אז רואים שיש נתק, אבל זה כל כך הזמן מגישים להגיד בספר של הספר תורה שאותיות היו קורפות.
נכון.
זאת אומרת שיכול...
ואותיות זה חומר או רוח?
אני אומר רוח.
מאיפה אתה יודע? אז בקבלה אומרים שאותיות זה גם חומר, זה מלכות. ויש למעלה מאותיות.
אבל האם יש
מצב
שבאמת הרוח כן
נפגע? אז מה שאנחנו שואלים?
שהלוחות בעצם זה רוחב על החומר.
נכון, נכון. מה שקורה זה יש פירוק חבילה. ברגע שיש פירוק של חבילה, מבחינתי זה חורבן, נכון? יפה. אם כואב לאשתך, כואב לך? יפה, זה אותו דבר. ושהאותיות פרחו באוויר, זה לא הציל אותם. זה פשוט... גלה אותם לגלות. זה משבר. עצם זה שאין אחידות, שאין כוח מאחד, זה משבר. יפה, יש ביטויים כאלה אצל הקדוש ברוך הוא. יש ביטויים כאלה אצל הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, יש גם ביטויים של שמחה. אז אם יש ביטויים של שמחה, אתה כבר נותן ביטוי, אז אתה כבר מגמד, נכון? שהשמחה במעונו. מה זה שהשמחה במעונו, מה אתה יודע? אתה יכול להגיד גם אפס, נכון? ויש בכי, בבתי. איפה? גבי או ברי? זאת אומרת, מה זה גבי? בפנים. הקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר לשון בני אדם, והוא מייחס לעצמו משברים. וחרף השם. מה זה בחרף השם? יש לו אף? יש לו מכירן? יוצא עשן? כעשן באפור? כך כתוב, כמו בסרטים מצוירים. עצבני. מה זה כל הביטויים האלה? יושב על כיסא רם וניסה. והעובדה שלאחר שבירת הלוחות הראשונים, עלה משה לשמיים וחזר עם הלוחות האחרונים, מוכיחה שהכל עניין של תהליך.
הוא
לא פעם
כותב.
יפה.
היו לוחות.
נכון. נכון.
אז אם הכי לא מוכן...
אבל אתה חושב שזה אותם לוחות? זה לא אותם לוחות. לא חשוב. יש כאן משהו שמשתכלל.
הלוחות, לא אותם לוחות, אבל הערך
המוחות... לא! כל הערך הוא דבר אחר! אם לא, זה אותם לוחות שחוזרים לעולם שלנו. האם בית המקדש השני הוא כמו בית המקדש הראשון? רק בשלב אחר? לא!
מתחילת החומר
עצמו. לא, לא נכון. אותם אתה מפריד בין החומר לבין הרוח שיש בפנים. זה לא נכון. אתה החומר שלך של היום הוא החומר שהיה אתמול בשבת? למה לא? זה אותו אחד. אתה מבין שהשתנת.
יש
תיק
של הזמנת צורה בין החומר לרוח כל פעם.
נכון. לפי הזמנים השונים. זאת אומרת שיש לנו בעצם קו אנכי, וקו מעודן, וכל הזמן יש מפגש בין האנכי לבין המעודן בדורות שונים. זה תמיד אותו נסח שיורד, אבל כשהוא יורד הוא בהתפתחות. גילוי השם היום הוא לא גילוי השם של אתמול. אברהם, יצחק ויעקב שמרו על כל התורה? לא. חסר היה להם רק דבר אחד. לא. לא. גילוי עריות. כך כתוב בספרים הקדושים. הם לא הגיעו עדיין לתיקון של הדבר הזה. אברהם מתחתן עם דודה שלו. מותר להתחתן עם דודה? גילוי עריות. יעקב מתחתן עם שתי אחיות. מותר להתחתן עם שתי אחיות? אישה אל אחותה לא תיקח לצרוך. גילוי עריות. ולמה חטאו בעגל אומרים בגמרא? כדי... מה? כדי לאשר להם, כדי להתיר להם. עריות. בפרסיה, כי הם לא יודעים איך בלי זה. מה, אנחנו לא יכולים. תבקש ממני מה שאתה רוצה, אבל מה, יחסים? איש ואישה? אל תבלום אותי. אברהם, יצחק ויעקב לא היו שם. ולכן הייתה גם התקדמות בזה. זאת אומרת שיש כאן תהליך שהרי שייכותם של הלוחות השניים, הנה התשובה בשבילך דניאל, לתורה שבעל פה היא חידוש ביחס ללוחות הראשונים שהיו בבחינת תורה שבכתב. זאת אומרת שהתורה שבכתב מעלמה במרכאות, קריצת עין, כדי לחזור בצורה של לבוש אחר, של גישה אחרת, של אפשרות אחרת לבן אדם לתפוס משהו שהוא לא יכול היה לתפוס בצורה אחרת.
אם נתן מגשת
נכון, לא היה לו, יש לו.
השאלה, הרצון הזה לתת את התורה, איזה תורה
זאת? אין דבר כזה, לא תורה ראשונה ולא תורה שנייה, זה תורה נצחית. זה נצח שמופיע ברבדים, רבטים, זה שכבות, שכבות, יותר ויותר ויותר כל יום.
אבל
זה
לא מוכן,
אצלו אין שינוי. נכון. אבל אמרתי, אני לא מתייחס אליו. אני מתייחס רק אל גילויו, אל תכניסו אותי אליו. אליו אני לא יודע מה זה. לא אתה ולא אני. לך מחשבת כיסדו.
אז האור מתאים את עצמו לכלי,
שוב פעם, או שהוא מתאים את עצמו לכלי, או שבכל זאת הוא ניגש למרות שהכלי לא מוכן. הוא בא, שאלו בו נשארו פה. נשבר ונשאר פה, מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע שזה יישבר? אז למה זה מגיע? למה הלוחות יורדים?
יש מדרש שהם מנסים לחטוף אחד
השני. מנסים, אז מה זה אומר? מה זה בודק אותנו? אז
למה?
זאת אומרת שגם המשבר הזה יש לו תפקיד. למה? כי אם אני שובר את אני שומר את השברים האלה ומכניס אותם בתוך ארון הברית, זה בשבילי מודל. זה בלי סוף, לכן זה מה שאני אומר. אם יש שניים, זה ריבוי, זה כבר מיליונים. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, זה לא רק שניים, לוחות שניים. לוחות שניים זה 60, רביעים, 50, 60. זה בלי סוף. לתורה יש גבול? אין לה גבול. אין דבר אחר. עוד פעם, אנחנו צריכים להבין.
גם אני צריך לשמוע אחד.
יפה. אז למה אתה לא שומע אחד? למה יש לך שתי אוזניים? הקדוש ברוך הוא ברא אותך בסטריאו. אתה חייב שתי אוזניים. אם אין לך חברותה, אתה לא לומד תורה. אז איך אתה שומע אחד? דרך השניים. זה הסוד. כלומר, אתה חייב להתחתן. אני לא צוחק. למה אדם לא לומד תורה כתוב שהוא לבד שרוי בלי תורה? כי הוא לומד תורה במונו, והוא צריך בסטריאו. מתי אדם מסיק תורה כשהוא בזוג? בסדר, אני מכריע, אתה קודם כל תתחתן, אחרי זה אני אלך עוד יותר רחוק. לאן אתה רוצה לקחת? תגיד, אני איתך.
לא, לשורה של הדבר.
זה אותו דבר. זה אותו דבר, האחד, אני אף פעם לא אהיה אחד. אתה מסכים עם זה? אנחנו לא נהיה הוא. אילו ידעתיו, הייתיו.
אבל במעמד הזה שלא אחרת. אם היו כאיש אחד בינינו.
אבל במה? בחיבור.
נכון.
ביניהם.
יפה. אז למה עדיין הם שמעו שניים?
הם שמעו כי הם חייבים לשמוע שניים. כי הם שניים, כי העולם הזה הוא ב'. הוא לא יכול להיות א', הוא ב' שמגלה א', אבל נשאר בב'. אתה רוצה לבטל את הבית לצורת האלף. אז מה קורה? אדם עושה תשובה והוא נעלם. לא, אדם עושה תשובה והוא ממשיך לחיות. הוא נשאר בבית שלו והוא מגלה כל הזמן את האלף. זה העולם הבא, זה בית עם האלף. אתה רוצה לבטל את הבית, למה? מי זה האלוהי הזה בין החתן לכלה? הרב, המחתן. הוא סתם מייצג של קודשא בריחו. זה רק שתדעו. אתה לא צריך אותו האמת. היית יכול לעשות הכל לבד, רק אתם לא יודעים את הדברים, את הנוסח ואת הזה, כולם מחכים מה יגיד הרב. זה הדבק. זה קודשא בריחו, זה האחד שמופיע בין השניים. והיו לבשר אחד, עכשיו אתם מבין למה. גם צריך לדעת את זה. וללמוד תורה עם אשתו. זאת החברות הכי טובה שיש בחיים, רבותיי. אין חברותה יותר חזקה מאיש ואשתו. היא מכירה אותו, והיא יודעת בדיוק מה הוא הולך לשאול, והיא תתפוס אותו מהמקום השני, היא מחייבת אותו לחשוב הפוך ממה שהוא חושב עד היום. תלמיד שהוא קצת נכנע אליך, מה הוא יגיד לך? כן, כן, הבנתי. זה כבר לא מעניין אותך שיעור כזה, נכון? כל פעם שאתה אומר לו משהו, אני אומר לך, כן. אם אתה קצת דומיננטי בשיעור, כמו שיש בחברות, או תמיד אחד חזק ואחד מתקן כזה עלוב, זה לא חברות הטובה. חברות הטובה, אתה חושב שעוד מעט הם הולכים לגרופים. אבל הם אוהבים אחד את השני. אהבת נפש. היא חידוש לכן, שייכותם של הלוחות השניים לתורה שבעל פה, זה חידוש ביחס ללוחות הראשונים שהיו בבחינת תורה שבכתב. ובאמת, מכל משבר בחיים ניתן לראות במשך הזמן, תשימו לב, אני פה מדגיש, זה עניין של זמן. מה זה זמן? שניים או אחד? שניים. אתה צריך את הזמן? כן, אז אתה לא יכול להיות אחד. הקדוש ברוך הוא אין לו זמן. אבל אנחנו כן. לראות במשך הזמן את הגאולה שהייתה גנוזה. איפה? במשבר עצמו. במשבר יש גאולה, רבותיי. ביוזיין בתמוז יש גאולה גדולה. אם כי בלתי גנולה לעין. בשלבים הראשונים של המשבר. אבל כשאתה מתקדם, אתה אומר, ברוך שפטרה לי מזאת. מה הייתי עושה איתה? התחתנתי, התגרשתי, דחיתי, ועכשיו אני אומר, וואלה, איזה ברכה, הקדוש ברוך הוא נתן לי. ועל זה קבעו חז"ל שיש לברך על הרעה מעין הטובה. מה זה מעין הטובה? כמו, נכון? אבל אני הולך לתור המון. מה זה מעין הטובה? מהעין של הטוב. מהעין הטובה תברך, לא בעין רעה, כאילו אתה חייב עכשיו, כי קוראים לך את הבגד ואתה בוכה ואתה חייב. אתה מסוגל לברך את זה מעין הטובה? וזאת למטרת חיזוק האמונה במשמעות העמוקה של השגחתו התברך את עולמו בכלל ובפרט. אמונה זו מעודדת אותנו, ויש בה גולה לא מבוטלת של נחמה. על זה אני רוצה ברשותכם להתייחס בשיעור שלנו. זאת אומרת, עכשיו אני מתחיל את השיעור. יש נחמה. יש נחמה בכל הדברים האלה. אחרי שלושה שבועות של פורענות, יש שבעה שבועות של נחמה. זה מזכיר לכם משהו? 10 ספירות, נכון? ג' ראשונות? זין תחתונות. אתה קורא לג' ראשונות פורענות. אז למה השבע תחתונות זה נחמה? הרי מה שיש במקור צריך להופיע באותה, בתוצאה לפועל. אלא שאם אתה קורא לשבעה דנחמתה, כנראה שגם הג' ראשונות היו נחמות בלבוש של מסבר. זה הכלל בתפירות. אני לא ממציא כלום. יכול להיות בזין תחתונות מה שלא היה בג' ראשונות? לא. אז אם אתה קורא לזה שבעה דנחמתה, זאת אומרת שכל היה נחמה. אז אני לא מבין. אז למה קוראים לזה שלושה של פורענות? מה אנחנו עושים? מה? נכון, זה אותו דבר. וגם בשביל המוות, שבעה. זה אותו תהליך. השבירה שקדמה לבריאה, הייתה שבירה לפני הבריאה? מעניין, נכון? הייתה כבר שבירה. אז אנחנו לא באיזה מהלך חדש, נכון? כלומר, מתי זה היה השבירה של לפני הבריאה? לא, אבל מתי זה היה?
זה לא היה זמן.
זאת אומרת שזה היה לפני הזמן. זאת אומרת שאם אני במצב של לא זמן, אני צריך לשים כל הזמן על המשבר ההוא. בלגן! אני לא מנסה לבנבל אתכם, אני רק רוצה להראות לכם כמה זה מסובך הדברים וכמה אנחנו חושבים שאנחנו מבינים.
מה הנחמה בחרפה?
מה?
מה הנחמה בחרפה?
יפה, יפה.
כל מה שאתה זה לובה בחרפה.
נכון. מה
הנחמה בחרפה?
יפה. איך אתה רק מחדד את השאלות עוד יותר. איך אתה קורא לזה נחמה? איך אתה מברך? הרי אמרנו שזה חרפה, אז מה אתה מברך על זה? השבירה שקדמה לבריאה היא בעצם שורש וסיבה לכל המשברים האפשריים במציאות. זאת אומרת, העולם שלנו ביסודו נוצר עם משבר. התחיל במשבר. אבל לפני המשבר יש שלמות. כי הרי אני לא יכול לדבר על משבר אם לא היה דבר שלם שקדם לו. קדם לו בזמן, אבל לפחות בסיבה ותוצאה.
או שהוא לא היה גדול, ועכשיו הוא גדול.
אוקיי. אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם העולם שלנו כיהודים מתחיל ממשבר או מתחיל משלמות? שלמות. אצל הגויים זה מתחיל מ"והארץ הייתה תוהו ובוהו". ככה זה מתחיל, ככה הם קוראים את התורה. כלומר, אצל האומות, הכל מתחיל בתוהו ובוהו. לכן, לאן זה הולך? לתוהו ובוהו, אפוקליפסה. אנחנו לא הולכים לאפוקליפסי, לעולם אפוקליפסי, אנחנו הולכים לעולם של תיקון. כלומר, חוזרים לשלם. כי משם באנו. מי שיסודו בקוף, חוזר להיות קוף. מי שיסודו באדם הראשון, חוזר לשלמות אדם הראשון לפני אחר. שבירת הכלים המשיכה בהופעותיה השונות, גם בשבירת הלוחון ובחורבן שני הבתים. וכיוון שהדברים נעוצים הם בעומק הבריאה, כלומר היסוד הכי עמוק של הבריאה זה המשבר הזה, הולכים הם ומתפשטים בצורה מעגלית מן השורש הפנימי אל המדרגות החיצוניות ביותר של היש. זאת אומרת, נקודה פנימית שעושה מעגלים, כמו אבן שאתה זורק לתוך המים.
זה הפוך לדינים מנתקים לשורש.
נכון, אז מה עושים? יפה. אתם מחזקים את השאלות, אני פה רק מעודד אתכם לשאול שאלות עמוקות, להוציא קצת את המיס. אבל זה נכון. אנחנו חייבים להתמודד עם הדברים האלה.
איך אפשר להגיד שהעולם שלנו עושה שאנחנו התחלנו בשלמות?
לא אמרתי שהתחלנו, לא, 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 אמרתי לפני, רגע שלפני המשבר הוא שלם, אם לא אני לא יכול לדבר על משבר, הרגע של ההופעה מתחיל במשבר, זה נכון, אז לא אמרתי את זה, צריך לדייק.
משבר זה חידלון?
משבר זה חיסרון ביחס למושלם.
זאת אומרת שכל העולם שלנו בעצם
הוא חיסרון.
בוודאי.
זה יוצר רון ובוררה. בורא חושב. העולם שלנו חסר, אני רוצה רק להשלים.
זה אומר, אני
אמרתי כל מושלם, יפה, יפה מאוד. זה מה שרציתי שמישהו יגיד. וכל הזמן שזה יורד, זה יורד דרך משברים אינסופיים. גם כשאתה שמח במשהו, אתה קצת עצוב במשהו אחר. כשילד נולד, אני לא חושב שיום אחד חז ושלום הוא ילך עד 120 שנה. אז אני מה אתה עושה מסיבה? אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת שבעולם הזה, אם אתה מחכה לדבר מושלם בתכלית השלמות של מוחלטות, בחיים לא תעשה מסיבה. תעזור. תפוס מהחלון, תיגמר. כל מה שקורה בחיים, גם אם זה עובר דרך משברים, יש סיבה למסיבה. תשמח על זה.
זהו, מלא,
בוודאי. אנחנו פה כל הזמן במשברים פחות או יותר גדולים, וככה אנחנו מביאים לעולם אישה יושבת על מה כדי להוליד ללדת? על המשבר. נכון? יפה, אבל... שוב פעם, אני רק רוצה להמחיש שבעצם כל מה שמופיע פה לא מופיע בשלמות. וזה עונה לשאלה, אחת, דיבר אלוהים, שתיים, מה זה שתיים?
משבר.
לא, הבנתם, שתיים זה משבר. עכשיו, מתוך המשבר הזה אני חייב לגלות בכל זאת נקודה של אלוהות, של מוחלט.
שיבה
מהחיבור. יפה, בין השניים. בהבנה שאני לא שלם ואתה לא שלם, והשלמות בינינו מגלה את הפן הזה. בוודאי. כלומר, אני יכול לחזור למדרגה הרבה יותר עליונה שממנה הגעתי. זה חידוש. אני לא אותו יואל בעזרת השם כשאני מסיים את התהליך שלי כמו היואל שהגיע. אם לא, זה קטסטרופה. כן. כן, בעולם שלנו כן.
ושכינה...
זה השכינה, שכינה ביניהם. שכינה
נוצרת ניחוד האחרים.
נכון, לא נוצרת, מופיעה. אנחנו לא יוצרים כלום.
במעמד של תקופה, זה שלמות.
נכון.
ויש שכינה.
נכון.
אלוהים לא הופיעה דווקא, אלוקים לא הופיעה דווקא דרך משברים, אלא גם דרך שלמות.
אז אני אומר, גם השלמות הזאת, למה אתה שבר את הכוס? בסדר, למה אתה שובר כוס? למה אתה שובר כוס? כדי להמחיש שמה? שעדיין לא שלם. אם אשכח את ירושלים, ואולי תזכה, אם תכוון. למה אתה הורס לי את המציבה? אתם חייבים להכניס לי את הקדוש ברוך הוא בכל חור. באתי להתחתן עם האישה שלי, אני אוהב אותה, תן לי להתחתן בשקט. לא, ברכה ראשונה.
מקדש
עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. אז באתי להתחתן איתה, מה אתה מכניס לי הקדוש ברוך הוא, יקום. כך מתארת המשנה במסכת תענית את חמשת הדברים שהראו בשבעה עשר בתמוז. תגידו לי, חכמים יכלו להוסיף עוד דברים? מיליון, נכון? למה הם הצדיקו בחמישה דברים? כי אין לדבר סוף, תגידו לי. זאת אומרת שזה כל המימדים האפשריים של מה? של הגילוי שלנו. בעולם שלנו יש חמישה פרצופים. בסדר? או במדרגות של נשמה, ממטה למעלה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. חמש. חמש זה השלימות של הכל. או בחורבן או בבניין. מה זה החמש של הבניין? קוראים לו כמעט ככה. משיח, המשיח זה חמש. זה חמש. נכון, הוא תומך. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה לראות איך חכמים שמו לי בסדר את מה שקרה. אתם יודעים איזה חכמים החכמים? חבל על הזמן. קודם כל הם אומרים לנו, נשברו הלוחות. אוקיי? בשבעה עשר בתמוז. לא, עכשיו אני, עוד מעט אני אגיד, אתה צריך לחשוב גם, בוא נראה. נשברו הלוחות, אחרי זה, משבירת הלוחות התפשט המשבר עד לביטול התמיד, בוטל התמיד. לאחר מכן הובקעה חומת ירושלים. אחרי זה נשרפה התורה, הפוסמו, ולבסוף הוא עמד סמל, סלם באחד. לדעתך זה מפנים לחוץ או מחוץ לפנים? מפנים לחוץ. בטח, מהשורש לתוצאה, לאט לאט זה מתרחב. זאת אומרת, מה אף סיפור של כל המשברים? שבירת הלוחות. כלומר, כשנשברו הלוחות בי"ז בתמוז, לאט לאט זה מתפשט ובוטל התמיד. מה זה בוטל התמיד? לא, תעזבו, תעסיקו, אל תשבו. קורבן התמידות, התמידיות. ההמשכיות, הנצחיות, זה מה שבוטל בעולם שלנו. אנחנו לא יודעים להמשיך כלום. אתה מתחיל משהו ומפסיק אותו, למה? כי אל תתייחסו, אני מצטער, אני אומר את זה במילים, אל תהיו דתיים. בוטל התמיד תמיד קורבן. יש לזה שם, לא סתם נתנו לזה שם. אתם יודעים מה זה תמיד? זה התמיד שהיה מופיע בעולם שהוא לא תמיד. אתם יודעים איזה סוד זה? ברגע שזה מתבטל, מה קורה? מה זה אומר? שהתמיד כבר לא מופיע בעולם שלי. כלומר, העולם שלי הופך להיות רק טק, 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 טק. קטוח. מקווקב. הסדר הפנימי הזה בא, עכשיו, אחרי התמיד, מה קורה? הופיע החומה. מה זה חומה? הגנה, ביטחון. במקום חומה יש חימה, לא חמאה, כן? אחרי זה שורפים את התורה, מה זה לשרוף את התורה?
זה הנצח.
כל מה שאמרתם נכון. בסדר? ובסוף מעמידים מה? צלם בהיכל. מה זה היכל? הכלי, נכון? אז מה במקום הקדוש ברוך הוא? צלם. כלומר, דמות אחרת במקום אלוהות בעולמנו.
זה היה שבטח כזה מחוץ לפנים.
למה זה מחוץ לפנים?
אתה הולך,
זה
נכנס יותר פנימה,
חומות,
היכל,
זה כאילו...
זה נכנס.
אבל זה נכון.
היכל זה כאילו הנקודה הפנימית.
נכון, זה לא נכון. היכל זה לא נקודה פנימית, היכל זה הכלי. הרי מה זה היכל? זה כלי. מה שמכיל, האותיות של היכל זה הכלי. כמה זה בגמטרי היכל? שמדנות. זאת אומרת שזה דווקא החיצוני. הסדר הפנימי הזה בא להוכיח על נוכחותו של מי? אם יש סדר, אני רק רוצה להתקדם יחד איתכם, אם יש סדר לוגי, מי שותף לזה? אתם עוד ברוך הוא. כלומר, גם בתוך המסבר הזה אתה אומר, וואי, איזה כיף, הקדוש ברוך הוא נמצא בסדר הזה. הוא עושה את הדברים בסדר, זאת אומרת, הוא פה, הוא איתנו. על נוכחותו ועל שותפותו של השם יתברך בכל התהליכים. וזה מחזק בקרבנו את המודעות שעלינו ללמוד אומות האחדות הכוללת הזאת. אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא ולו לרגע אחד עזב את העולם. אין מציאות כזאת. גם כשאת בוכה בגלל שאת פוחדת ממשהו, הקדוש ברוך הוא נמצא שם איתך.
היא רוצה
לחמה. בוודאי. אין דבר יותר גדול מזה. לכן אומר לך רבי נחמן מברסלב, גם כשנפלת בחטא, מה הדבר הכי חמור שיכול לקרות לך אחר כך? לפחד ולהתייאש בגלל שנפלת ואתה אומר אני כבר לא שווה כאן. עזוב את זה. נפלת, קמת. תמשיך. מאידך, עצם הרצון העליון להופיע בעולמנו את דברו הנצחי, מלמד שיוזי בתמוז הוכשר כבר ביסוד הבריאה להיות היום בו הרעיון האלוהי יהיה חרוט בחומר הבריאה. עכשיו אני ניגש לפן החיובי של הדברים. היום הזה, מה היה אמור להיות? יום מתן תורה. כן או לא? לא. יום קבלת התורה. אל תתבלבלו, אני לא נותן לכם להירדם. זה חרות בחומר, זה לא כמו מתן תורה ששמענו וראינו. פה זה חרות על הלוחות, רבותיי. ויש בזה מימד של קביעת ערכי האינסוף בעולם הזה. זאת אומרת, גמר התיקון, לא פחות מזה. על בחינה זו אמרו חז"ל, אורייתא, קודשא בריחו, וישראל, חד הוא. איפה זה כתוב? מי שימצא לי את המקור? אני נותן לו מה שהוא רוצה. הם, לא יודעים. כולם אומרים את זה, וכולם אומרים כתוב.
יש לזה אבל בכוונות של
ולפסק כן, אבל כולם אומרים שכתוב, אבל אין מקור. ברור. אומרים שזה בזוהר. אבל חיפשתי ולא מצאתי. אם תביאו לי, אני אשמח. גם ברב גוגל, אין. ומכאן שטבעו של י"ז בתמוז מייחד אותו לחבר בין השמיים לבין הארץ וליישם את מגמת הבריאה בכללותה, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. מתי זה אמור לקרות? מתי זה קורה? בי"ז בתמוז, רבותיי, לא פחות מזה. לפי החידוש העיקרי בחריטת דבר השם על לוחות האבן, היה אמור להפוך את ישראל לבחינת של היכל השם המה. הנה היכל השם הגדול, עם ישראל. זהו, הקדוש ברוך הוא ירד לעולמו, אמר התיקון. זהו, ביאת משיח, הכל טוב ויפה, עולים למימד אחר, שזה לא נגמר. מי שחושב שזה נגמר, גם הוא טועה. אין, זה לא נגמר. אנחנו פשוט עוברים מבטן לבטן אחרת. כל הזמן בטן מושיע אותך, פולטת אותך החוצה. אתה זוכר רק את הבטן של אמא. אפילו סיימו אותך. אבל כשאתה מסיים בעולם הזה, אתה גם הולך למקום אחר, כי כל העולם הזה זו בטן אחרת. אנחנו עכשיו בבטן. 9 חודשים. 70, 80, 90 שנה. ובסוף, צירים, יוצאים החוצה. נולדים לעולם אחר. לפי זה, מה שאנחנו מכנים מוות, זה לא כל כך מה שאנחנו מבינים. על כל פנים בוא נחזור. דרך אגב, כשזרקו אותך אחרי 120 שנה מהבטן של היקום הזה, ואתה נמצא עכשיו בבטן העולמות העליונים, אתה עדיין ממשיך להיוולד? כן. אתה נולד מבטן לבטן, גם שם. זאת אומרת, יוצא מעולם הבא מספר 1 לעולם הבא מספר 2. יפה. זאת אומרת שזה לא מעניין אותנו בכלל. לא מעניין אותנו בכלל. יפה ששאלת. מה שמעניין אותנו זה לא מה שהולך שם למעלה, אלא מה שהנשמה חוזרת כאן בעולם הזה. זה מה שמעניין אותי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בכל העולמות, בכל היקום, בכל העולמות, גן עדן, בכל מה שאתה עושה. לא מעניין כלום, רק שהנשמה תחזור לפה. מי שלא מאמין בזה, כפר בכל התורה כולה.
זה מה שאתה
יודע, חיבור של הרוח נתיב. יפה. כמו שהם באמת צריכים להיות.
זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את החשבון שלנו.
נכון.
אם אנחנו צריכים לעשות את החשבון שלנו, אז אתה אומר לי שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי במשבר, רק מדכא אותי יותר ומחזק אותי.
למה?
למה? כי אם אבא שלי נמצא איתי ומרביצים לי, זה הרבה יותר מייאש.
אז כי אתה חושב...
כי הוא לא עושה כלום בו, לא. אני עושה את החשבון שלי, אני עם האדם הקטן, ככה אני רואה את הדבר.
יפה, אבל אתה אולי לא רואה במדרגה שהאדם הקטן, שאתה קורא לעצמך קטן, צריך לראות. כי אתה ממשיך להיות קטן.
כי אתה מבקש להגיע למקומות של חשבונות שמיים.
יפה, אבל זה לא חשבונות שמיים. להפך, זה החשבון כפי שנותרת ואיבדת. אתה חושב שאתה צבי היום האידאל כמו צבי שהקדוש ברוך הוא חשב אותך? למה סבר יניח? אני בטוח שלא. גם אני. אז איך אתה יכול להגיד שאתה רואה כפי שאתה רואה היום? לא.
זאת אומרת שאתה... זה מצב מאוד 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 קשה. אתה בן אדם, ועדיין אתה צריך להסתכל על הדברים בעיניים אלוהים, כי רק אלוהים רואה את האחדות.
יפה מאוד. כי עין בעין יראו. אם אתה לא רואה ככה, אתה מיואש כל החיים. אתה צודק. ואנשים שמיואשים, אתה עכשיו נותן לי את התרופה, את הנקודה. אנשים שמיואשים בעולם הזה, בגלל זה, הנה. כי הם לא, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. שאומר הרב קוק, בפירוש, שתכוון את העין האנושית שלך לעין האלוהית. פחות מזה,
זה אידיאל מאוד.
נכון. נכון. אז מה? אז קשה, שווה, לא נכון?
לא.
חשבתי, לרגע. כי כל הזמן אני שומע זה קשה, אז מה? קשה זה לא נכון? לא, אני אגיד לכם הפוך. קל זה לא נכון. הקל הוא לא נכון. הקשה הוא הנכון. ולכן הוא קשה. כן.
חזרה לבטן בבטן. אם העולם הזה יהיה מסוגל להכיל את האור של הבטן הבאה, בבטן הבאה, בבטן הבאה, יותר... זאת אומרת שהמוות לא יהיה,
שאנחנו
נוכל לעבור
מבטן
לבטן
בלי למות. יפה, בוודאי, אבל זה אידאל. אני צריך לחזור בגלגול רק על ידי זה שאני הולך לישון. קמתי היום בבוקר עם נשמה תוספת. ברוך השם, עברתי מנפש לרוח.
אבל אנחנו אומרים את זה.
אבל המעפיות.
החומר יכיל יותר.
בוודאי. אנחנו יש לנו כבר דוגמה לזה מתי? בשבת. אתם יודעים כמה היא אוכל הרב קוק בשבוע? חפץ בריבוע. בשבת כמה היא אוכל? פחד, מוות. מי שהיה לידו היה פוחד. ומה זה הבן אדם הזה? והתלמידים היו לא מאזים, כאילו נמצאים יחד איתו, והוא אוכל, ואומרים לו, כך עם. לא. למה? הוא אומר לי, לא רעב, כבוד הרב. מה אני חושב שאני אוכל אישה שאני רעב? אני אוכל שבת, אני לא אוכל בשבת, אני אוכל שבת, אני אוכל את המותג. כל השבוע שלי אני אהיה מלא מהשבת שאכלתי, לא מהבחינה, או מהחמין, או מהגוגל. זה סעודה של שבת. לא, אני אוכל סעודת שבת. כלומר, הקוסקוס שלי, כל גרעין זה שבת. קלינג, 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 אני אוכל שבתות. אתם מבינים מה ההבדל? בזה גנו סודו של היום המיוחד הזה, היום. כלומר, אתמול. יוזיין בתמוז. שרי כדי לעבור ממצב התעלות שטעמו ישראל במתן תורה, למצב חדש של היכל השם המה, כלומר, ממתן תורה בלי כלום, למתן הלוחות, זאת אומרת, קבלה בחומר, חרות, למטה בעולם הזה, כלומר, למצב של הופעת השמיים על ארץ בקביעות, מה צריך? בהכרח הוא שיש לב ביניים של העלם. הנה הסוד של השיעור, זאת הנקודה המרכזית. מגמלים לנו בתורת הקבלה, הארי הקדוש אומר לנו, כל פעם שאתה עובר ממדרגה למדרגה, חייב שיהיה שלב של העלם. מה קורה בעלם הזה? או חורבן, או שאתה מבין, אבל בכל זאת יש אלם, ואתה נותן לו לעבור.
יש
מנסה בהיסטוריה
שזה
רב בשלום,
נגיד חזרנו לארץ, הייתה
שואה. נכון, זה מעבר מאחור לפנים ונסירה.
מתי כן
נתן לזה לעבור בשלום? כשאדם הראשון נברא והוציאו את חיה ממנו, את חווה ממנו. אז הוא נרדם ופתאום קם והייתה אישה. אז הוא אמר זאת הפעם, עצם מהסמאי, עצם בשר מצרית, לזאת את הראשה. והוא הכלל שבכל התחלפות ממצב למצב, ואתם צריכים להכניס לכם את זה טוב בנשמה, רבותיי, בראש, בשכל, בכל הרבדים של הישות שלכם. כל פעם שיהיה התחלפות ממצב למצב ישנו העדר, לא שקקקת, המבטל, אני עכשיו משתמש במילים של מי? של המערל מפרד. המערל בנצח ישראל אומר ביטול טוטלי, מוחלט. באופן מוחלט את הבחינה הקודמת. אז שלא נשאר ממנה כי אם, כי אין מוחלט. כסקוסטה דחיותה, זה מונח מהזוהר הקדוש. מה זה קוסטה דחיותה? זה ניצוד קטן שבקטנים שאתה לא יודע מה זה. זה מה שנשאר ממה שהיה לך מקורת. כמו הכותל המערבי היום. ממה שעתיד להיות בית המקדש. ממה יבנה בית המקדש? מה כותל? כותל זה עצם הלב. משם נבנה כל השאר. ורק ממנה יכולה להופיע המדרגה החדשה. זאת אומרת, אם אתה לא מבין את זה, אתה קודם כל תפחד מלהתקדם. למה? כי אומרים לך, תעלות, לאבד את כל מה שקנית עד היום. אבל זה המחיר כדי לעלות לקומה אחרת. אתה מוכן לזה או לא?
כמו אוף החול.
זה לא כמו אוף החול. כי אוף החול אולי חוזר באותו מצב. אני נכנס לסטודיו שלי היום.
כמו אוף החול.
אני כותב את השיעור הזה. יכולתי להביא לכם שיעור של שנה שעברה? כן או לא? כן. לא הייתם זוכרים אפילו. הייתם שם קצת פה. העתיק עדיף קצת קצת. לא. אני רוצה לכתוב שיעור חדש. איך לא פתחתי דף שיעור של שנים קודמות. לא רוצה לראות מה כתבתי. אם אני לא מתבטל למשהו חדש וחושב מחדש את השיעור, לא עשיתי כלום, אני לא מתקדם. על כן 40 ימים בדיוק לאחר הגילוי הגדול של אור השם לישראל במתן תורה, הגיע שלב העדר. זה 17 בתמוז. ועניינו הוא כאמור לאפשר לישראל לקבל ברצון את מה שניתן להם בכוח. עכשיו, ההדר הזה יוצא מזה שמה? ההדר
הזה זה לא 40 יום עצמם?
מה? זה 40 יום של ההדר. כן. זאת אומרת שההדר הזה מה מאפשר לך? יפה, לקבל את מה שניתן לך. אתם מבינים את ההבדל? אני נותן, אבל אתה מקבל. וזה לקבל אתה צריך לבטל. בשביל זה יש 40 יום. 40 זה ביטול. יציאת מצרים, 40 שנה, ארץ ישראל. מדרגה, נכנס למקווה, 40 שיח. יוצא, חדש. אתה מת במקווה. הרי זה אלמנט שלא מאפשר לי לחיות, נכון? 10 דקות בתוך המים. מטה, גלגול הבא. נכון, אתה הולך למות. אתה חי פעם לחייה. אלא שבשלב זה ישנה גם הופעה חדשה. זה החידוש, ועליונה ממה שהיה בכוח, והיא סוד הלוחות עצמם. זוהי חקיקת דבר השם במציאות החומרית, כלומר, הרווחנו מהמשבר הזה, עליתי במדרגה, הקדוש ברוך הוא כבר לא נשמע לי בקולות ובברקים, הוא חרוץ בחומר שלי. לכן דווקא בשלב זה, המכונה בחזל דורמיתה, זה השלב הזה של ההיעדר, כן, דורמיר, כלומר, שינה וצילוק מוחין, מה קורה שהולכים לישון? המוחין מסתלקים. אז גם ללכת לישון זה מפחיד. אתם מבינים שיש אנשים שלא רוצים ללכת לישון. יש מחלה כזאת. למה? כי הם בטוחים שהם לא יקומו. כי ללכת לישון זה למות. אתה אומר, כי יש שמה על המיטה, תרתי משמע, בטט ובטט. ישנה גם אופציה לבניין חדש שלא היה מעולם. אבל זה מה שמאפשר לך לחיות מחר בבוקר כאיש חדש. מי שלא מתחדש בצורה כזאת, הוא לא יכול להתקדם באמת בחיים שלו. מעידך, זמן הדור מיתה נושא בקרבות סיכון. יש לקחת את זה בחשבון. כיוון שבמצב של שינה, הוא שכאמור זמן של צילוק החוכמה והבינה והדעת מן האדם, זה נקרא מוחים. אין לו, לא חוכמה, לא בינה ולא דעת. הוא עלול להתייאש מכל תקווה של בניין מחודש. כלומר, איך קורה לאדם הזה במציאות? אדם שהוא בדורמיתה, הוא לא הלך לישון עכשיו, הוא פשוט הסתלקו ממנו המוחים. אין לו לא חוכמה, לא בינה ולא דעת. הוא בייאוש, נכון? וזה בדיוק מה שהוביל למעשה העגל, בהתגברות כוח השטן עליהם, כוח של סטייה. כלומר, מה שכנע אותם השטן, שמה? לא, 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 תזכרו, תזכרו, שהמסבר הזה הוא תמידי. איך הוא יראה להם את זה? יפה מאוד, יראה להם את מיטתו של משה. אין תקווה. אתם חושבים שחזל סתם הולכים להמציא לכם איזה דמות, יראו לו את מיטתו של משה, יראו להם? לא, חכמים, הם חכמים. דרך מה שהם אומרים לך לראות, תבין מה הם רצו שתראה. והיום שהיה אמור להתגלות כחג גדול לישראל, איזה חג דרך אגב זה אמור להיות? לא. י' זין בתמוד היה חג. דרך אגב, אברהם, יצחק ויעקב חגגו את י' זין בתמוד כחג. איזה חג? לא. יפה מאוד, ראש השנה. י' זין בתמוד היה ראש השנה. תשעה באב היה יום הכיפורים. חודש אלול היה חג הסוכות. ומה נשאר בתשרי? היה רק חג אחד בתשרי. לא כמו היום, תמו לנו את הכל שם וחבילה. בתשרי היה רק חג אחד. שמיני עשר. שמחת תורה. ככה אברהם, יצחק, יעקב, חגגו את הזמן. ואיפה אני מוציא לכם את זה? מדבר קדמות, פרק י' ד' וד. מי זה מדבר קדמות? אחידה. רבי חיים דוד אברהם אזולאי. מגלה לנו את הסוד הזה. וככה יהיה, הוא אומר, בעתיד לבוא. כלומר, היום אנחנו בראש השנה. דרך אגב, זה פותר לכם את השאלה. איך אתה עושה תשובה על שנה שעברה, אם כבר התחלת השנה הבאה? מה זה עשרת את ימי תשובה? לפני שאתה מפעיל את השנה, תעשה תשובה, ותתחיל שנה חדשה. עוד יום הכיפורים מחפר על חטאים של שנה שעברה? יום הכיפורים זה כבר 10 ימים אחרי התחילת השנה? זה לא לוגי.
על מה הוא מסתמך?
תורת הקבלה. בוודאי שיש. אני רק לא מביא לך את זה עכשיו, אבל לך לראות שמה, הוא מביא את כל העניין. הוא מביא מאיפה זה בא. הוא נותן שורש ויסוד לכל הדברים. למה זה ראש השנה? ועכשיו אני אסביר לכם, כי אין לנו זמן שמה. פשוט מאוד, כי לפני שאתה מתחיל התחדשות של שנה, מה אתה צריך? העדר טוטלי. אין לך יותר העדר מחודש תמוז, שהוא הוויה הפוכה לגמרי. היי וב היי. זאת אומרת שבעצם לפי זה, הלוחות חייבים להשתדר כדי לאפשר לנו תחילה חדשה, ראש שנה חדשה. זאת אומרת שכל חודש תמוז הוא בעצם אפשרות של העלם טוטלי כדי לאפשר לך ראש שנה מחודש. נכון, שברו את הכלי של שנה שעברה, אתה עכשיו כלי חדש. ולכן, במקום זה, הפך אותו יום להיעדר של עשר מסוגל להוליד חטאים כדוגמת עגל הזהב שבעקבותיו נשברו הלוחות. אבל כל זה צריך להבין את הסוד. הנה, בספר מדבר קדמות לחידה זצ"ל מובאת העובדה שאבותינו הקדושים היו מציינים את המועדים לפי עיתוים המקורי. ומבחינה זו ראש השנה חל בי"ז בתמוז. יום הכיפורים חל בתשעה באב, חג הסוכות חל באלול, וחודש תשרי מיוחס לחג אחד בלבד, שמיני עצרת שהוא שמחת תורה בארץ ישראל. זהו. בוודאי, בוודאי. הזוהר הקדוש משווה בין שבירת הלוחות בי"ז בתמוז לבין בחינת תבר בתולים. עכשיו אנחנו עולים קומה. להדק חגורות, אתם יודעים מה זה תבר בתולים? זה ביטוי בארמית של שבירת הבתולים. זאת אומרת, אומר הזוהר הקדוש שהשבירה של הלוחות בי"ז בתמוז זה כמו שבירת הבתולים של הקלה. מה שמכשיר את הנקבה, את הנוקבה, את כנסת ישראל, להיות כלי קיבול להאור רוחה דשדה בגבה. זאת אומרת, לכל הילדים שאי פעם יתקלה. בגלל שהבתולים שלה נשברו. מתי נשברו הבתולים? י"ז בתמוז. למה בתולים זה ברבים? יש שניים. לוחות? שניים. למה? אחד דיבר אלוהים. מה אני צריך לקבל שניים? אז זה יש בדיחה. אם זה שניים, תן שניים. ולכן, מסתיימת התורה במילים לעיני כל ישראל, ראשי תיבות, כלי. עכשיו, מה זה אכפת לי שהתורה מסתיימת לעיני כל ישראל? מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה זה לעיני כל ישראל? מה רש"י אומר שם? אתם לא זוכרים, מה? הרש"י האחרון של התורה, לעיני כל ישראל. תשברו הלוחות לעיני כל ישראל, אשריך ששיברת. עכשיו, למה אני מקשר את זה לסך? עכשיו אתם מבינים. אשריך ששיברת, כי שברת את הבתולים והכשרת את האישה לכל התולדות הבאים. וחז"ל קשרו סיום זה לפירת הלוחות כידוע, והבן זאת היטב. ועל איזה כלי מדובר? בראשית. הרי אם סיימת לעיני כל ישראל, מה אתה קורא אחר כך? בראשית. כלומר, מי זה הכלי הזה? נעוץ סופו בי תחילתו בראשית, כלומר ישראל שנקראו ראשית. איזה יופי. עכשיו אתם מבינים למה רש"י אומר בשביל ישראל, בשביל התורה שנקראה ראשית. זאת אומרת, כדי לעשות אותם כלי, הם אשר עלו במחשבת הבריאה תחילה, כלומר שישראל הם הכלי לרצונו התברך שקדם לבריאה. והנה, עובדת שבירת הבתולים בי"ז בתמוז היא העובדה הברורה שעם ישראל נשאר בתארתו. נכון? כי אם האישה עדיין בתולה, כל מה שעשתה עד היום, שמר אותה בתארתה. להפוך מה? מה שאומרים הגויים. שהייתם במצרים, ירדתם למדרגה של עובדי עבודה זרה, ובכלל הקדוש ברוך הוא עזב אתכם, וניסיתם לגוי, לאיש אחר, שום דבר. עובדה שהיה בתולים עד י"ז בתמוז. ומשה שובר את זה.
אתם קשר
לכאורה
בין
החטא, שחרר חתול
לבין
השבירה של הלוחות? זה סוד הקבלה. לא אמרתי שאין קשר, אמרתי שזה שתי קומות של ראייה. אתה צריך לדעת גם את זה. תמשיך לראות מה שראית בגמרא, אבל אתה חייב שיש לך הראייה הזאת. אם לא יהיה לך חסר פן במציאות. ומלימוד הגמרא לבד אתה תיכנס לייאוש. פה אתה נכנס לאופטימיות. אתה תניח תפילין עכשיו? בשמחת מה? במדרגה אחרת. למרות כל המשברים שהופיעו בדרכו, ועובדה זו עומדת בסתירה מוחלטת מול טענת אומות העולם, האומרות שישראל היו שקועים במ"ט שערי טומאה של עבודה זרה, ובזה לא היו שונים ממצרים. הם כן היו שונים. עובדה שהם שמרו על הבתולים עד הרגע הזה. לכן על שבירת הלוחות דרשו חז"ל את האמרה, סתירת זקנים, בניין. הנה, ספירת זקנים, מה זה ספירת זקנים? לא שאתה מרדיף לזקנים, מכניס להם ספירות. אתה סותר את הזקן, את מה שהיה אתמול. למה? כי אתה רוצה להיבנות מחדש. ללמד שמין המשבר הזה דווקא התחיל בניין מחודש ביחס בין חושה ברכו וכנסת ישראל בי"ז בתמוז. לסיכום נאמר, או נאמר, שיום זה מורה על פוטנציאל של חיבור בין חושה ברכו לכנסת ישראל, ומה שנראה כלפי חוץ כמשבר, אינו אלא בחינת תבר בתולים בפנימיותו. ולפי הכלל הידוע שאין האישה קורטת ברית, אלא למי שעשה אותה כלי, הרי שזה בדיוק מה שקרה בי"ז בתמוז, הפכנו להיות הכלי של קודשא בריך הוא, באותו זמן שהשברו הבתולים. שבעקבות זה הפכה כנסת ישראל לנאמנת לשם יתברך, ומאותו רגע והלאה היא החלה לעלות מים נוקבים, מושג קבלי, דגמות השתוקקותה לקרבתה עם ערכי הקודש העליון. איזה יופי. הפכנו את כל היום הזה לאופטימיות אחת גדולה. ולכן ישנו קשר סמוי בין י"ז בתמוז לבין ראש השנה. שני הזמנים מורים על התחלה חדשה, ולפי מה שכתב האריזל, הרי שיש הכרח של העדר גמור של ההוויה הקודמת לפני הופעתה של ההוויה החדשה, וכמובן מבואר בחז"ל שדווקא ביום שחרב בית המקדש נולד משיח. איך נולד משיח? הרי זה יום של חורבן, איך נולד משיח ביום של חורבן הגדול ביותר? אתם מבינים שמה? שאורו של משיח זה אור אחר, חדש מאשר אור המקדש, ועוד אור המקדש לא נשבע, לא יכול להתעורר אור של משיח. פשוט מאוד. כיוון שאור משיח אינו בחינת תוספת על אור המקדש, אלא אור חדש לגמרי. לכן כל עוד נשאר ניצוץ אחד מאור המקדש, אין אורו של משיח יכול לזוהר. לכן עקב הסתלקות אור המקדש בעת החורבן, צמח אורו של מלך המשיח. וסוד זה גנוז בשורשו של חודש תמוז, ובשם הוויה מופיע בו בהיפוך. כלומר, העדר טוטלי, הפיכת כל השם, היוו היו, במקום י' כבקה. המורה על העדר, האור שבזכותו יכולה להופיע הוויה חדשה. ועל דרך העבודה, אני רק מסיים, מתבטאת הוויה זו בתשובה שאמורה להתעורר בישראל כבר בשלב הזה. כלומר, למה אנחנו מחכים לחודש אלול לעשות תשובה? זה כבר בשלב הזה. התרשת חז"ל, ראשי תיבות תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים, שהם 100 ימים מראש חודש תמוז עד יום הכיפורים. כלומר, קומה שלמה, 100 ימים. בול. אני מבין בפסוק, מה? איפה קראנו את הפסוק הזה? אתמול, נכון? בהפטרה. מה השם שואל מעמך? כי אם ליראה, אל תקרא מה, אלא מאה. זאת אומרת, צריך להתחיל כבר, אנחנו כבר שבועיים וחצי, אבל צריך להמשיך עכשיו מיד בתשובה הזאת, לפני הזמן של החודש אלול, שאנחנו חושבים, עם השופר ששמענו עכשיו.
הבנו את המקדש, כל האור, כל הקדושה, כל הפנימיות, זה כנראה.
של מה? של מה? של מה? של אור המקדש? זה לא חלק המקום. היא מחכה, היא ממתינה. למה? לעצם זה שעם ישראל יתעורר מחדש ויגלה את האור הזה בלבוש. זהו, רק ללבושים שלנו. לא. אם אתה אומר ככה, זה אומר שזה המשכיות. אור של משיח זה המשכיות. הוא אומר לך לא. זה דבר חדש. הכל חדש.
איך אנחנו אומרים
ש... יפה. כי הבית השלישי נושא בתוכו התחדשות מתמדת, וזה החידוש שלו.
איך אפשר להגיד אנחנו לא
יתערב,
הרי
אומרים
שאם
הבניין מחדש, אמרתי לך, כמו מה שאמרה אוסנת, שבמקום למות ולחזור בגלגול, אתה הולך לישון ואתה חוזר בגלגול תוך כדי זה שאתה
קם.
זה בדיוק. תודה רבה.